שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, מאזיני כל חי, ברדיו, באתר, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח למנהלי אכסניה, לטכנאים היקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, אנחנו מתחילים. לפני 100 שנה היה בארצות הברית מגזין חשוב, עיתון חשוב, שנקרא מגזין לוק. היו לו מיליוני קוראים בכל רחבי אמריקה, הייתה לו השפעה על הקהל היהודי, על הקהל הכללי, זה היה המגזין שייצר כותרות וייצר אווירה. לפני כ-60 שנה, בשנות ה-60 למניינם, הוא יצא עם כתבת שער מאוד מאוד רצינית, אחרי תחקיר מעמיק שערך, והכותרת הייתה, היהודי האמריקאי הנעלם. לפי התחקיר שערך העיתון, בתחילת המאה הזו, בתחילת המאה ה-21, לא יהיו יהודים באמריקה. ההתבוללות, ההתחלנות, האווירה הפוקרת שבה אנשים חיים, האווירה החופשית שבה הכל אפשרי, האופי של האדם החדש שרוצה להצליח ורוצה את עצמו ולא מעניין אותו שום דבר חוץ מהקריירה שלו, כל הנתונים האלה הובילו את עורכי התחקיר למסקנה שהיהודי האמריקאי הוא יצור נכחד, יצור נעלם, שבתחילת המאה ה-21 כבר לא יהיה. מאז חלפו 60 שנה, אנחנו עמוק בתוך המאה הזו, חלפו כבר 21 שנים מתחילת המאה הזו למניינם, אנחנו יכולים לבחון את האמיתיות של התחקיר. האם היהודי האמריקאי באמת נעלם? ברוך השם, ברוך השם, היהודי האמריקאי לא נעלם. מה שנעלם זה דווקא המגזין. העיתון הזה כבר אינו קיים. ולפני כמה שנים שמעתי שבית חב"ד במרכז מנהטן מנהל מסע ומתן כדי לקנות את הבניין שבו התנהל העיתון הזה. הסוף של התחקיר הזה היה ברוך השם, בחסדי השם, טוב, לא כמו שהאורחים צפו, אבל התחקיר הזה כן מעלה את הזעקה, את השאלה העמוקה, שמעלה אותה כל יהודי, כשהוא יושב בינו לבין עצמו, וחושב על עצמו, על מצבו, על מצב משפחתו, ועל מצב הדורות הקודמים. איך יכול אדם נמוך להתקשר עם הקדוש ברוך הוא? איך יכולה נשמה נמוכה, נשמה גסה, נשמה שבאופייה היא קשה יותר, היא פחות רגישה, איך היא יכולה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? עורכי העיתון אולי טעו במסקנה שלהם, אבל הם הצביעו על נקודה מאוד מאוד עמוקה שכולנו יודעים אותה וכולנו מדברים עליה גם כל הזמן. הדור שלנו הוא דור מאוד נמוך, הוא דור מאוד מגושם, הוא דור מאוד מאוד אנוכי. אנחנו מתכוונים דור מגושם לא מבחינת הכישרונות, יכול להיות שיש היום כישרונות יותר טובים מבעבר, יכול להיות שיש היום מנועי ידע, אפשרויות לדעת, לסבור ידע יותר מבעבר, אבל הדור שלנו הוא דור מאוד מאוד גס, הוא דור שאין לו רגישות רוחנית, אין בו התלהבות רוחנית, אין בו צימאון, אתה לא רואה כמעט נשמות כמו שראית פעם, נשמות כמו נדב ואביהו, נשמות קדושות, בחורים שהולכים וצמאים ונפשם כמהה לעלות לקדוש ברוך הוא. והשאלה שהאדמו"ר הזה כן מתמודד איתה בתחילת פרק ב' בתניא, אחרי החלק הראשון שדיברנו עליו בשיעור השני, איפה החלק אלוקה ממעל? איך יכול יהודי בדורנו, שקורא טקסט קדוש, קורא טקסט נעלה, שכתבו אדמו"רים וצדיקים לא לפני הרבה שנים, אתה קורא ספרים שנכתבו לפני 100 ו-200 שנה, אתה רואה באיזה רמות חיו יהודים קדושים. אתה קורא את ספר התניא, אתה קורא את הספרים של החברה הקדיש התלמידי המגיד ממזריץ', אתה קורא את הנועם אלימלך, אתה קורא את הקדושה סלייבי, אתה קורא את הפנים יפות, אתה קורא כל אחד מהספרים שכתבו תלמידי המגיד. זה לא היה בזמן התנאים ולא בזמן האמוראים ולא בזמן יציאת מצרים. זה היה בסך הכל לפני 150-200 שנה. אתה רואה ספרים ואתה רואה באיזה מקומות, באיזה קדושה, באיזה טהרה יהודים חיו. בעיירה, מבודדים, מנותקים מהעולם העליון, בלי טלפון, בלי וואטסאפ, בלי מכשירים שכל רגע מוציאים מריכוז. יהודים היו נוסעים מהבית לחודשים, מתנתקים לחלוטין, יושבים שבוע, שבועיים, אחת שאלתי, שבתי בבית השם כל ימי חיי. היום אין מושג כזה. אנחנו כולנו קופצניים, כולנו לא מרוכזים, כולנו לא קשובים. רגע אחד, אם הילד יצא ולא התקשר אחרי שעה מהבית, אתה כבר רואה סרטים שחורים, מי יודע איפה הוא? כולנו לא מסוגלים לעשות שום דבר יותר מדקה אחת. אנחנו דור מאוד מאוד נמוך. אנחנו קוראים את הטקסטים הגבוהים הנעלים שנכתבו בדורות הקודמים בספרי הקדמונים ואפילו בספרי היהודים הקדושים לפני 100 ו-200 שנה. ואנחנו אומרים, אנחנו לא שם. זה לא מרגש אותנו, זה מדבר לדור אחר, לעם אחר, לאנשים שחיו בכלל בסביבה אחרת. אבל אנחנו במתח שאנחנו חיים בו, והלחץ שאנחנו חיים בו, והרצון הזה להסביע את עצמנו. ובא אדמו"ר הזקן ושואל, אז איך יכול אדם בן דורנו, בכל אופן, לממש את החלק אלוקה ממעל שבו? ובשפה יותר עמוקה, אם נשאלת השאלה מבחינה יותר פילוסופית, יותר עמוקה, איך נוצרו כל ריבוי המדרגות האלה? התחלנו את הפרק, את השיעור הקודם בכזאת התלהבות, כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, ואדמור הזקן הביא לזה 3 ראיות, זו למעלה מזו. עובדה שיהודי הוא פלא פלאות, עובדה שיש בו קדושה אינסופית, עובדה שיהודים עומדים בניסיונות. והוא אמר, יהודי הוא כמו נפוח, נפיחה שאדם נופח מתוכו, כדי להוציא אוויר מאוד עמוק בתוכו. יהודי בא ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ישראל עלו במחשבה. אחר כך הוא הביא דוגמה שלישית, יהודי הוא כמו בן, שבן הגיע ממוח האב, בן הגיע מעצמותו של האב. ועכשיו הוא כביכול יורד למציאות ושואל, אוקיי, מבחינת הפוטנציאל, כולנו קדושים. אבל מבחינת המציאות, המציאות היא שיש נשמות זכות, ויש נשמות גסות, ויש נשמות נמוכות. ופה באה השאלה הגדולה של אדמו"ר הזקן, אז איך יכול אדם בן דורנו, שנפל בדור נמוך, ובתוך הדור הנמוך גופה, הוא עצמו יודע, שהוא נשמה גסה יותר, הוא נשמה חומרית יותר, הוא נשמה נהנתנית יותר, הוא נשמה מתענגת יותר, שאוהבת את עצמה ואוהבת את הגוף שלה, וצריכה את הפינוקים הקטנים של הגוף. איך אדם שנמצא ברמה רוחנית כזו, יכול עדיין לממש את החלק אלוקה ממעל שלו? איך הוא יכול לחשוף את עצמו לעומק הנשמה הקדושה שבו? נקרא את השורות האלה בלשונו של רבינו הזקן בתחילת פרק ב' בתניה, בסוף עמוד ו', ואף שיש רבבות מיני חלוקות מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה עליהן קץ, כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבינו עליהם השלום, על נשמות דורותינו אלה, דעיק ומשיכה, שהם בחינת עקביים ממש לגבי המוח והראש. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל, שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח, לגבי נשמות ההמון והמי הארץ. אדמור הזקן מעריך פה מאוד לבאר את השאלה, ובואו באמת נבין יותר אחת ולתמיד. אנחנו תמיד מדברים על האידיאלים הגבוהים, אבל בואו נקדיש שיעור אחד למציאות, לדרך שבה אנחנו מכירים את עצמנו. אנחנו לא מרגישים חלק אלוקה ממעל ברוב הזמן, אולי בתפילת נעילה. רוב הזמן אנחנו לא מרגישים חלק אלוקה ממעל, רוב הזמן אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים הנאה ותענוגות וגופניות וחומריות וכסף והצלחה. אז בואו ננסה להבין קודם כל מאיפה זה נובע, מאיפה נובעת הנמיכות שלנו. החידוש של השיעור הזה יהיה שההרגשה הזו הנחיתית שמלווה אותנו היא לא דמיון, היא לא שקר. אנחנו באמת נמצאים בדור נמוך, בדור שמבחינת הפוטנציאל החווייתי שלו, ההרגשתי שלו, הפוטנציאל שלנו מאוד נמוך. אנחנו צריכים לדעת את זה, לא להלקות את עצמנו, אלא להפך, למצוא את המסלול שמתאים לבני דורנו, אבל לדעת את המציאות. אנחנו נמצאים בדור מאוד נמוך, הן מבחינת הדור והן מבחינת האישיות של כל אחד מאיתנו שנמצא בתוך הדור. בואו נרחיב את השאלה של אדמור הזקן ונבין יותר כשמדברים על הנמיכות של הדור, על ירידת הדורות. בואו ננסה להבין יותר על מה מדובר. אנחנו רגילים להשתמש בביטוי ירידת הדורות. מדור לדור הדור יורד, הולך ופוחת הדור. כולנו מכירים את זה. לא עלינו, כשנפרדים מבן אדם, נפרדים בלוויה מיהודי גדול, אפילו מסבא, מאבא, שיהיה לכולנו לאריכות ימים, להבדיל. כל פעם שנפרדים מאדם מהדור הקודם, עומדים בבית העלמין ושואלים, איפה ישנם עוד אנשים כאלה? איפה עוד ישנם סבתות כמו שהיו, סבים כמו שהיו, אלתר זיידה, אלתר בו, בסבים זקנים? אנחנו מסתכלים אחורה ורואים, הדור שלנו אחר. הדור שלנו לא כל כך מסור, לא כל כך מתמסר, לא כל כך בטל, כמו שהיו הדורות הקודמים. זה לא אשליה, זה לא דמיון, זה לא מין איזשהו געגוע נוסטלגי. בואו נבין על מה מדובר ונראה שהעניינים נוגעים אפילו להלכה. אפילו לחשיבה ההלכתית. זה מאוד מאוד מהותי, החשיבה הזו של ירידת הדורות, ההסתכלות של ירידת הדורות. יש משפט בחזל שכולם מכירים אותו. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אלא כסתם חמורים שנמצאים בעורבה, באיזשהו קיבוץ בצפון הארץ. אומרת הגמרא, היחס בינינו, ואת הדברים האלה אמרו כבר האמוראים, לפני 1500 שנה. כבר הם הרגישו, לעומת התנאים, ולעומת הזקנים והנביאים והשופטים, כבר האמוראים, יהודים קדושי עולם, אבאיה ורבה, כבר הם הרגישו, כביכול, סליחה שאני מתבטא בביטוי הזה, כבני אדם לעומת מלאכים, וחס ושלום גרוע יותר, כבעלי חיים לעומת בני אדם. וזה נאמר לפני 1500 שנה, מה נאמר אנחנו היום? מה הכוונה? במה מתבטאת הירידה של הדור? עכשיו צריכים להבין שהאמירה הזו היא לא אמירה סתמית, היא אמירה שנוגעת לחשיבה ההלכתית. החשיבה ההלכתית היא הפוכה מהחשיבה המדעית, מהחשיבה המודרנית, מהחשיבה האזרחית, מהחשיבה המקצועית. החשיבה ההלכתית אומרת שבן דורנו אינו יכול לחלוק על בן הדור הקודם, ובן הדור הקודם אינו יכול לחלוק על בן הדור שלפניו. ובן הדור שלפניו אינו יכול לחלוק על בן הדור שלפניו. זאת אומרת, ככל שהדור קודם יותר, כך עמדתו חשובה יותר, משפיעה יותר. וככל שהדור יורד ומתרחק עם מתן תורה, כך העמדה שלו פחות חשובה. למשל, יהודי בן דורנו אינו יכול לחלוק על רבינו הזקן בשולחן ערוך, אינו יכול לחלוק על בעל התניה, אינו יכול לחלוק על הגרו, אינו יכול לחלוק על התז והשח, אינו יכול לחלוק על הנודע ביהודה ועל החתם סופר. אם הוא ירצה לחלוק אפילו על החתם סופר, שבסך הכל לא היה לפני 500 שנה, שהיה לפני 150 שנה. אם הוא ירצה לחלוק על אבני נייזר, אם הוא ירצה לחלוק על כל אחד מגדולי הדורות הקודמים, הוא יצטרך להסתמך על גדול אחר מבני אותו הדור. אבל אברך בן דורנו, תלמיד חכם גדול ככל שיהיה, אינו יכול לקרוא תשובה של החתם סופר ולהגיד, נו, אז החתם סופר אמר, והוא חס ושלום לא הביא נכון את דברי הגמרא. לא. אתה צריך למצוא ראיה, אדם אחר בין אותו הדור, כדי להסתמך עליו. אם אתה לא רוצה לקבל פסק של אדמור הזקן, אתה צריך להגיד, אני מסתמך על גודל אחר. אתה לא יכול להגיד, אדמור הזקן לא למד אחרון בקונטרס אחרון, הוא לא למד נכון את הגמרא מסכת שבס. אתה תצטרך להביא ראיה לזה שהוא לא למד נכון. מישהו אחר שלמד כמוך. וכך אדמור הזקן והגרו ובני אותו הדור, אינם יכולים לחלוק על התז והשח. הם צריכים למצוא גדול קדום אחר שסובר כמותם. והתז והשח אינם יכולים לחלוק על הרמה והבית יוסף. על הרמה והמחבר. והרמו והמחבר צריכים להביא או את הריף או את הרמב״ם או את הראש שסברו כמותם. גם המחבר שפסק בשולחן ערוך עשה רוב בין שלושת הראשונים האלו של הרמב״ם, הריף והראש. וגם הרמב״ם, הריף והראש אינם יכולים לחלוק על גמרא. הם צריכים להביא גמרא אחרת. הם צריכים להסביר למה הם שינו מדברי הגמרא. והגמרא אינה יכולה לחלוק על המשנה. אבל למה? במה רש"י יותר טוב ממני, כי הוא נולד 900 שנה לפניי? אז מה זה משנה? למה יהודי בן דורנו אינו יכול להגיד, תשמע, רשי הזה דיבר חס ושלום, לא רוצה אפילו לומר את הביטוי. הרמב״ם לא הבין את דברי הגמרא, אני מבין יותר טוב ממנו. למה? כי הרמב״ם היה 800 שנה לפנינו. מה ההבדל ביני לבין הרמב״ם? כי הוא נולד לפניי, אז מה אם הוא נולד לפניי? להפך, אנחנו צריכים להבין עד כמה החשיבה הזו היא תמועה. מבחינה מדעית, ככל שחולפים הדורות, כך העמדה יותר ויותר חשובה. להבדיל אלפי הבדלות, אבל כשיהודי בן ימינו, כשמדען בן ימינו, לומד את גלילאו, או כל אחד מהמדענים הקדומים האחרים, הוא יכול לחלוק עליו. להפך. והעמדה של היום היא הרבה יותר מקצועית מהעמדה של המדענים הקודמים. למה? כי היום יש יותר, הרבה יותר ידע. יש הרבה יותר מכשור. אלה הסתכלו על הכוכבים, או עם העיניים, או עם מכשירים אחרים. עם טלסקופ, עד שהתפתחו המכשירים. אבל היום כבר יש אפשרות לעלות לירח, יש אפשרות לעלות לכוכבים, יש אפשרות להגיע לשם. ככל שחולפים הדורות, ככה העמדה, הידע, הוא הרבה יותר מקצועי, הוא הרבה יותר נחשב, הוא הרבה יותר פרטני, הוא הרבה יותר אמיתי. והנה באים יהודים בני דורנו ואומרים, תראה, ככה רשי כתב, אני לא חולק על רשי, כך כתב הרמב״ם, אבל מה הרמב״ם ידע? הרמב״ם חי בעולם פרימיטיבי, בעולם מצומצם, בעולם קדום, בעולם שבו לא היו מחשבים. ולא היה חשמל בכלל, ולא הייתה תאורה. איך אפשר לחלוק עליהם? מה האדם הזה ידע יותר טוב ממך? אבל ככה יהודים מניחים בפשטות. יש כסף משנה מפורסם בהלכות ממרים, שאומר שקיבלו על עצמם האמוראים לא לחלוק על התנאים. זה הרי פלא. אומר אביי דעה, אביי דיבר ברוח הקודש. הרבי מביא בספר היום יום שעד התז והשח דיברו ברוח הקודש. אומר אביי דעה, ואז באים ומקשים עליו. ורמין הוא, והתניה, הרי רבי יהודה אמר אחרת, הרי רבי שמעון אמר אחרת. מה הבעיה צריך לענות? רבי שמעון במחילת כבוד תורתו חשב אחרת, ואני הבעיה חושב הפוך. רבי בר נחמני, גדול הגדולים, שבשמיים שמעו את דעתו, אומר את דעתו, ואז שואלים עליו. והתניה, תשמע, הרי רבי מאיר אמר אחרת. מה צריך להגיד רבי בר נחמני? רבי מאיר אמר אחרת, ואני חושב אחרת מרבי מאיר. לא? רבי חייב לתרץ איך העמדה שלו אינה סותרת את רבי מאיר. ואם רבי לא יצליח לתרץ, העמדה שלו תידחה להלכה. הרמב״ם והריף והראש יפסקו להלכה כמו, 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 כמו רב יוסף ולא כמו רבא. למה? אומר הכסף משנה בהלכות ממרים, קיבלו על עצמם האמוראים לא לחלוק על התנאים. והתנאים אינם יכולים לחלוק על דברי קבלה, אינם יכולים לחלוק על דברי הנביא. למה אינם יכולים לחלוק? שואלים עליו, הרי איוב אמר אחרת, הרי מישעיהו אמר אחרת, הרי שמואל אמר אחרת. מה צריך להגיד? אני רבי מאיר בעל הנס, אני רבי שמעון בר יוחאי, אני רבי עקיבא, אני יכול לחלוק על איוב. אז מה אם איוב אמר? אני יכול לחלוק עליו. אין דבר כזה. תנא לא יכול לחלוק על דברי קבלה, ודברי קבלה אינם יכולים לחלוק על דברי תורה. למה? למה אנחנו סוברים שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך? אנחנו מסתכלים אחורה. ואילו המדע מסתכל קדימה. המדע תמיד מאמין שהאמת נמצאת במחר, ואנחנו מאמינים שהאמת נמצאת באתמול. זה לא מיושן, זה לא פרימיטיבי. מה מונח כאן? אדמור הזקן מסביר את כל העולם הזה, הוא כמובן לא מדבר על זה בתניא, אבל הוא רומז לכל העניין הזה, במילים שקראנו עכשיו. כי הם בחינת ראש, ואנחנו בחינת עקביים. עקבתא דמשיחא, הדור שלפני ביאת משיח מכונה בשם עקבתא דמשיחא, כמו הדור שבו ישמעו את עקביו של המשיח. אבל אדמור הזקן אומר פירוש הרבה יותר עמוק, דור שבו האנשים הם בבחינת עקב, הם בבחינת החלק הנמוך ביותר בגוף, החלק שאפילו ביחס לרגל הוא נמוך יותר. למה? תורת השם היא ניסיון להבין את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, היא ניסיון לפרש מה הקדוש ברוך הוא חשב, איך צריכים להיראות תפילין, איך צריכה להיראות שבת, איך צריך להיות להיראות יום כיפור. בשביל להבין את חוכמת השם צריך להיות קרוב איכשהו לחוכמתו האינסופית. צריך להיות אדם שהמוח שלו הוא מוח של דעת תורה, הוא מוח שמבין דעת עליון, הוא מוח שרגיש לאותות האלה שבאים מלמעלה. הרי רוב רובה של התורה, רוב רובו של הלימוד התורה שבעל פה, זה פענוח. זה לנסות להבין שברי רמזים במה שאמר משה רבינו. איך יכול אדם בן דורנו לנסות לפענח את מה שאמר משה? צריך להיות מישהו שנמצא גבוה יותר, מישהו שהוא קדוש יותר, מישהו שהמידות שלו מזוכחות יותר, כדי לדעת דעת עליון, כדי לכוון לחשיבה העליונה האינסופית. אם אתה מנסה לברר עובדות מדעיות, כלומר עובדות מתוך העולם הזה, אז צריכים מישהו שמבין בעולם הזה. צריכים מישהו שיש לו את המכשור, או שהוא מספיק גס ונמוך כדי לחשוב את החשיבה של העולם הזה. אבל אם אתה מנסה להבין את הדעה העליונה, אתה מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא חשב, איך צריכות להיראות תפילין. הן צריכות להיות מרובעות, הן צריכות להיות שחורות, הן צריכות להיות עם שין כזה, עם שין אחר, צריכות להיות קלף כזה וקלף אחר. איך אדם בן דורנו יכול לנסות, יכול בכלל לנחש את הדברים האלה? לחשוב בכיוון הזה, לפענח בכיוון הזה. צריכים מישהו שהגישה שלו היא גישה אלוקית, שהראש שלו הוא ראש כזה שיכול להבין, יכול להרגיש, יכול לחוש, יכול לחוות את מה שבא מלמעלה. אדם כזה שאצלו העולם הזה הוא חידוש, ואילו העולם הרוחני הוא הדבר שמובן מאליו. אנחנו מסתכלים אחורה כי אנחנו מבינים שככל שהדורות קרובים יותר למתן תורה, ככל שהדורות קרובים יותר לבית המקדש, ככל שהדורות קרובים יותר לעולם הנבואה, כך יכולת הקליטה שלהם, יכולת התחושה שלהם, יכולת החוויה שלהם היא גבוהה יותר, היא נעלית יותר. אומר אדמור הזקן, הדורות הקודמים הם דורות של ראש, הם דורות של הבנה אלוקית, ואילו הדורות האלו הם דורות של עקב. מה זה עקב? עקב זה החלק הכי נמוך בגוף שאין בו תחושה. למה אם ננסה ללכת הפוך, ללכת על הראש, יכאב לנו. אבל אם ננסה ללכת על הרגל, לא כואב. יותר מזה, אפשר ללכת, יש אנשים פרימיטיביים שאינם בני תרבות, שהולכים עד היום בלי נעליים. הולכים על חצץ, הולכים על אבנים, הולכים על זכוכיות. הרגל שלהם יש להם אור מספיק גס, כדי לא להרגיש את הכאב. העקב הוא רגל, הוא איבר, העקב הוא איבר הכי נמוך בגוף, יש בו הכי פחות תחושה, הכי פחות רגישות, הכי פחות עצבים. אנחנו יודעים שאם המים מאוד חמים, אם חיממנו אמבטיה, ורוצים לבדוק עד כמה אמבטיה חמה. אם אדם יכניס את הראש, חס ושלום, קביעה בגולגולת, קביעה במוח, זה סכנת נפשות. אבל מה אנחנו עושים? מכניסים את העקב. מכניסים את החלק הכי נמוך. יש בו הכי פחות תחושה. גם אם זה כאב, גם אם הייתה קביעה, זה לא נורא. אומר אדמור הזקן, ירידת הדורות מתבטאת במובן הזה, שאנחנו פחות ופחות מרגישים. אנחנו פחות ופחות חשים את הקדושה העליונה, את העליונות של הקדוש ברוך הוא. במילא קיבלו עליהם שבני הדור הזה אינם יכולים לחלוק על בני הדור הקודם. כי אתה, כל המסלול שלך, זה מסלול של פיינוח. והמסלול שלהם זה מסלול של הבנה, זה מסלול של תחושה, זה מסלול של להיות גבוה, לראות את הדברים כפי שהם מלמעלה, כפי שהקדוש ברוך הוא משדר אותם, כפי שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעיניהם, כפי שמשה רבינו ראה בעיניים. אז מה אתה תלך ותחלוק על הקדוש ברוך הוא? אתה תחלוק על משה רבינו? אז הרמה הראשונה של ירידת הדורות שעליה אנחנו מדברים, זאת ירידה שבין הדורות עצמם. אבל גם בתוך כל דור גופה, יש נשמות שהן בחינת ראש ונשמות שהן בחינת רגליים. בואו נאמר את זה, אנחנו בשיעור הבא נדבר על ראשי ישראל, על ראשי בני ישראל, על הצדיקים שבכל הדור. אבל אני אדבר בשיעור הזה דווקא אצלנו, על המשפחה שלנו. אני אדבר על הילדים שלי, אתם תחשבו על הילדים שלכם. כל מורה יחשוב על הכיתה שלו. כשהורים יולדים ילדים, כל אחד יודע שיש במשפחה 5 ילדים, 10 ילדים. ומיד שילד נולד, אולי לא מיד, בגיל שנה, בגיל שנתיים, בגיל 3, כבר אפשר להגיד ולראות, זה ילד עם נשמה קדושה. זה ילד עם נשמה עליונה. הילד הזה הוא ילד אחר. הוא יותר חומרי, הוא יותר טכני, הוא יותר מעשי, הוא יותר אנוכי, הוא יותר מצומצם. אפילו בתוך המשפחה שלנו גופה, אנחנו יכולים לראות ילדים שהנשמה מהירה אצלם. ילד טוב ירושלים, מה זה ילד טוב ירושלים? אנחנו רואים ילד שנהנה מתפילה. שכשאבא מספר סיפור בליל שבת, הילד הזה לא מוריד את העיניים. זה ילד שיכול לפקוט מסיפור חסידי, מניגון חסידי. מה ההבדל? כולם באו מאותם הורים, כולם נוצרו מאותו DNA. אבל זאת עובדה. בכל דור יש נשמות, בכל משפחה, למה לדבר בדור? בכל משפחה יש נשמות נמוכות, נשמות זקות, נשמות שהן כלי לאור העליון, ויש נשמות גסות יותר, שהן יותר קרובות לעולם הזה. זאת עובדה, לא אנחנו יצרנו את זה. אני שמעתי פעם וורט חריף מאוד, חד מאוד, כתוב ביום כיפור, כולנו יודעים, אנחנו אומרים את זה בסדר עבודה, שהכהן הגדול היה עושה את שני הסעירים, עיקר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה היה להעלות את הגורל, ולהעלות סעיר אחד להשם, ולשלוח סעיר אחד להזזל, זה עיקר הכפרה, סעיר המשתלח, זה עיקר הכפרה ביום הכיפורים. יש דין מעניין בנוגע לסעירים האלו לשני הסעירים, שהסעירים חייבים להיות שווים בקומה, במראה, בדמים, בכל מובן שהוא, שני הסעירים חייבים להיות שווים לחלוטין. הסעיר שהולך להשם שמוקרב על המזבח, הסעיר שהולך להזזל שמוקרב כקורבן לפי כל הפירושים בזה מהפשע צעיר להזזל, אבל מוקרב כאיזשהו קורבן בשביל הכוחות של הסיטרה אחרה, בשביל הכוחות הנמוכים. לא ניכנס לכל העניין על סודו של הסעיר להזזל, אבל מדובר על סמל הקדושה עם סמל השפלות, סמל הגבהות עם סמל הנחיתות. ויחד עם זה אומרת המשנה ששניהם צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. הם חייבים להיות זהים לחלוטין, אחרת הם לא קשרים לגורל. למה? אז כמובן בפשטות, כדי שיהיה ברור שכל אחד נבחר רק בגלל הגורל, ולא בגלל האיחוס שלו, ולא בגלל המראה שלו, או בגלל האדמים שלו, אלא שזה גורל שווה בין שני נבראים שווים, בין שני יצורים זהים. אבל שמעתי פעם פירוש חריף כל כך, חד כל כך, שאולי גם יש בו איזה נחמה לפעמים. ללמד אותך שההבדל בין הנשמה שהולכת להשם לנשמה שהולכת להזזל היא רק גורל. לא הכל תלוי בהורים. הבסיס, הורים צריכים לשפר כמובן את מה שהם קיבלו, לעשות את המקסימום מהילד שלהם, אבל כל ילד בא עם ברירת מחדל, כל ילד בא עם נתונים של פתיחה. יש יהודי שבטבעו הוא שעיר להשם, ויש יהודי שחס ושלום בטבעו, אם לא נטפל בו, אם לא נקדש אותו, אם לא נזכך אותו, הוא חס ושלום בטבעו נמשך יותר לצד השני. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אנחנו ננסה להבין בכמה מילים למה נוצרו ההבדלים האלה. אבל במילא בא אדמור הזקן ושואל את השאלה העצומה. אם גם הדור הולך ופוחת, וגם בתוך הדור עצמו יש נשמות גסות, נשמות שהן בחינת עקביים, נשמות שהן בחינת עקב שלא מרגיש ולא חש ולא חווה, זאת חתיכת בשר, חתיכת אור יבש, מתקבץ שם גם אור יבש, זאת חתיכת אור יבש שלא מרגישה ולא מזדקחת. היא קוראת איזשהו דרוש בקדוש הסלייבי, וזה לא מרגש אותה, זה לא מדבר אליה. הרב עומד והעיניים שלו נוצצות, והוא נמצא בעולם האצילות, והתלמיד לא מבין על מה הוא מדבר. במילא שואל האדמור הזקן, אז איך יכול יהודי כזה לממש את החלק אלוקה שבו? דיברנו כל כך יפה, פלא פלאות, נשמות ישראל עלו במחשבה. אבל המחשבה הזו בירידת העולמות, בהשתלשלות העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הפכה להיות אור סדוק, אור יבש של כף הרגל. ככה כולנו מרגישים לפעמים. אז מה נשאר מהחלק אלוקה הזה? איך נשמה כל כך נמוכה שלנו יכולה להאיר ולרומם את החלק אלוקה שבה? התשובה של אדמור הזה כן נפלאה, היא מורכבת משני שלבים, את הנקודה שלה נאמר עכשיו, ואת עיקרה נאמר בשבוע הבא, אבל אני רק אומר בשתי שורות, כי זה מאוד מאוד חשוב, למה באמת נוצרים פערי האישיות האלה? למה באמת יצר הקדוש ברוך הוא את ירידת הדורות? למה באמת בתוך הדור גופה יש נשמות עליונות יותר ונשמות נמוכות יותר? זה הרי כל כך כואב לנו כהורים. יש ילד שהולך איתו יותר קל, אין ילד קל, אבל יש ילד כזה שתמיד היה טוב איתו. ויש ילדים אחרים שתמיד הולך קשה איתם. והכל דבר צריך להיאבק, וכל דבר צריך לשכנע, וכל דבר צריך לחפש איך להבטיח פרסים, ואיך להוציא אותו מהמקום שלו, להוציא אותו מהאדישות שלו. למה זה ככה? ואדמור זקן, ככה, לא בעריכות, אבל אני אומר את זה באמת, גם אני אומר את זה לא בעריכות, למרות שהדברים רואים לעריכות רבה, מביא משפט מכתבי האריזה, על משפט שהוא חשוב מאוד, שהוא אומר, כל ישראל הם קומה אחת שלמה. המבנה של עם ישראל יונק מהמבנה של גופו של אדם הראשון. ובגופו של אדם הראשון, או בנשמתו של אדם הראשון, היו הרבה איברים. היה את הראש, והיו את הרגליים. היו את הידיים, והיו את האיברים הפנימיים. לכל דור, כל הדורות כולם של עם ישראל, זה גופו של אדם הראשון. יש את הנשמות שבאו מראשו של אדם הראשון, יש את הדורות שבאו מנשמתו של אדם הראשון, ויש את הדורות שבאו מהרגליים של אדם הראשון. כולנו ביחד זה מבנה שלם, זה זהות שלמה של זהותו של האדם הראשון. ולמה זה כך? כי האמת היא שכל דור יורד, אבל כל דור מביא את השכינה יותר ויותר למטה. אנחנו רגילים להסתכל על הנמיכות שלנו, אבל הנמיכות הזו יש בה גם תועלת. כשיהודי בן דורנו, כשאין לו לא חוויה, ולא הרגשה, ולא שמחה, ולא עושר פנימי בעבודת השם, אנחנו קוראים לפעמים את הסיפורים, על יהודים שבבוקר, אני אספר על עצמי, היה פעם, רקדנו בשמחת בית השואבה, של הרבי בניו יורק, וברוקלין, ברחוב, כמו שהרבי דיבר, לרקוד ברחוב, רקדנו כל הלילה. בארבע בבוקר, ארבע וחצי בבוקר, כבר היינו ככה, אתם יודעים, אחרי לילה שלם של ריקוד, ופתאום אני רואה את המשפיע שלי, יהודי, ראש ישיבה, יהודי דגול, יכול לומר את שמו, רבי ישראל פרידמן, היה מראשי הישיבה החשובים של חב"ד, יהודי תלמיד חכם בכל קנה מידה, אבל יהודי זך ונעלה, וזה מה שחשוב לענייננו. והיינו כמה בחורים, ואנחנו רואים אותו ככה יוצא מהבית בארבע וחצי בבוקר רץ, והתלמידים ניגשו אליו ושאלו אותו, רבי, לאן אתה רץ? ארבע וחצי בבוקר. הוא הסתכל עליהם ואמר רק מילה אחת, לולב! לולב! הוא לא הבין מה הם שואלים אותו. ארבע וחצי בבוקר, הוא רץ לברך על הלולב. הוא כל הלילה זה במיטה בהתרגשות. מחר בבוקר לברך שהחיינו. בארבע וחצי בבוקר הוא רץ לברך על הלולב. כמה יהודים כאלה נשארו עם קדושה של מצווה, עם חדווה של מצווה, עם תחושה שהבוקר הזה הוא בוקר אחר, לולב. אי אפשר לישון אחרי ארבע וחצי בבוקר. הולכים לברך על הלולב, ללמוד קודם דרשה בליקוטי תרא. נכון, יש יתרון באותם יהודים נעלים, אבל גם יש יתרון בנשמות הנמוכות. אנחנו מביאים את השכינה יותר ויותר למטה. אצלנו כל העשייה שלנו היא עשייה שהיא נטו בגלל רצון השם. דווקא היהודים האלה שהם בחינת ערבה, הם לא האתרוג ולא על הלולה ולא הדסים, אין בהם לא טעם ולא ריח. כך אני לפחות מרגיש לפעמים. העשייה שלנו היא כל כך יבשה, היא כל כך צייטנית, היא כל כך בקבלת עול, אבל מצד שני, היא כולה לשם שמיים. היא כולה בגלל רצון השם, אין לנו שום סיבה אחרת לעשות את זה. דווקא הדור של עקבת הדמשיכה הוא זה שבו ישמעו פעמיו של המשיח. כי הוא מבטא עד כמה רצונו של הקדוש ברוך הוא ירד עד לתוך תוכו של האדם. שבלי הרגשה ובלי שמחה ובלי חוויה הוא פשוט עושה מה שמבקשים ממנו. על כל פנים אני רק אומר את זה בשורה אחת, מה שאומר אדמור הזקן, עם ישראל בנוי כגוף שלם. יש את הנשמות הגבוהות של הראש ויש את הנשמות הנמוכות של הרגליים, זאת התוכנית העליונה, ובתוך הדור גופה לכל דור יש את התפקיד שלו, יש את ההשפעה שלו. אז זה לא תקלה, זה לא איזושהי תאונה, אלא זאת התוכנית שככה זה צריך להיות, שההמשכה העליונה, ההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא צריכה לרדת יותר ויותר למטה ולהגיע עד לעומקו של העולם הזה, עד לעולם העשייה. זה עוד יתרון היום, דווקא בגלל שאנחנו נמוכים, אז אנחנו רואים גם שהתורה מתפשטת לכל מקום. בימיהם שהתורה הייתה כל כך גבוהה ונעלית, אבל האם יהודים פשוטים כמונו היו יכולים להבין את רבי עקיבא? היו יכולים להבין את רבי מאיר בעל הנס? דווקא בגלל שהתורה ירדה, אנחנו גם רואים שהתורה התפשטה בצורה שלא הייתה כדוגמתה. הכמות של הלומדים שיש היום, הכמות של הבעלי תשובה שיש היום, ההתפשטות של התורה בכל אתר ואתר, אני מניח שעכשיו יהודים ששומעים אותי, זה יהודים שנמצאים בעבודה, ויהודים שנמצאים ברכב, ויהודים ששוכבים על המיטה עם האוזניות, ומקשיבים דרך הטלפון או בכל דרך אחרת. התורה התפשטה. אין היום אדם שלא שייך, אדם שלא יודע. מצד אחד התורה מאוד מאוד התרדדה, מאוד מאוד ירדה ברמתה, היא לא נשגבה כמו שהיא הייתה, אבל היא גם מגיעה לכל אוזן, היא גם מגיעה לכל מקום. יש גם יתרון בנמיכות הזו, יש איזושהי תוכנית עליונה מאחורי הנמיכות הזו. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, וזאת השאלה, אומר אדמור הזקן, אני כל כך מרומם את היהודי, חלק אלוקה ממעל, אבל בתוך עמי אנוכי יושבת. הרי יש דורות שהם מבחינת עקבתא דמשיחא, ובתוך הדור גופה יש אנשים שהם נמוכים ביותר. אז מה הפתרון? אז מה עוזר לי שאני חלק אלוקה ממעל, אם אני, אם החלק אלוקה הזה מכוסה בשכבות של חומר, בשכבות של אגו, בשכבות של יובש, בשכבות של גסות רוחנית, מה יצא מכל החלק אלוקה הזה? באדמור הזה כן עונה תשובה שהיא מיוחדת במינה, בעצם שני שלבים בתשובה. אנחנו נאמר היום את הנקודה הראשונה, ונקדיש בעזרת השם את כל השיעור הבא, לנקודה השנייה. הנקודה השנייה עליה עומד כל העולם החסידי. כל יסוד החסידות, כל תורתו של הבעל שם טוב, עומדת על היסוד השני. והאמת היא שזה כבר התפשט היום, וזה כבר לא רק נחלת החסידים, אלא גם נחלת הליטאים, נחלת אלו שהתנגדו בעבר לחסידות. התפיסה הזו של הבעל שם טוב ניצחה לחלוטין, התנחלה. אין היום יהודי שמתקשר לקדוש ברוך הוא בלי הדרך הזו. השלב הראשון, מה שעונה אדמור הזה כן, נכון שאנחנו פחות רגישים, אבל אנחנו לא פחות שייכים. אומר אדמור הזקן, נכון שהחוויה שלנו היא נמוכה יותר, אבל אנחנו צריכים לדעת שהחלק אלוקה הוא נכון לגבי כולנו, כולנו חלק אלוקה מבחינת העצם, מבחינת הבסיס, כולנו חלק אלוקה ממעל ממש באותה מידה. מביא לזה אדמור הזקן משל מיוחד ביותר שכולנו מבינים אותו. ילד הוא התפתחות של אבא שלו. מטיפת האב נוצרה כל ישותו, כל מהותו של הילד, מהראש עד הרגליים. עכשיו כשנסתכל על הילד, יש בו את החלק העליון שבו, את החלק הנמוך שבו, יש בו ראש ויש בו רגליים. אבל הכל בסופו של דבר זה האבא. הכל בסופו של דבר זאת התפתחות של האבא. נכון שמהאבא הגיע ראש, ומהאבא הגיע גם רגליים. אבל גם כשאני מסתכל על האצבע הקטנה ביותר ברגל של הילד, ואפילו ציפורני רגליו, אני יכול לראות, זה דומה לאבא. יש ילד שיש לו אותם אצבעות כמו שיש לאבא. יש ילד שיש לו אותה צורת ציפורניים. יש בחורים, נערים שסובלים מציפורן חודרנית. יש ילדים שלא סובלים מציפורן חודרנית. זה תלוי במבנה של האצבע. המבנה של האצבע דומה לאבא. אבא אומר, אני סבלתי מאוד מציפורן חודרנית. אמא אומרת, אני סבלתי מאוד מציפורן חודרנית. מה זאת אומרת? האבא הוא כל כך נעלה, ופה מדובר על הציפורניים. איזה מרחק עבר מהאבא עד ציפורני הרגליים של הילד? אבל הכל בסופו של דבר התפתחות של אותו גורם גנטי, של אותו DNA, של אותו חומר, הוא יצר את כל השכבות של הילד, את כל הרמות של הילד, מהמוח העליון עד ציפורני הרגליים. וזה השלב הראשון של אדמור הזקן. הוא אומר, אל לנו לטעות. גם העם הארץ הבור ביותר, גם הקל שבקלים הגס ביותר, הוולגרי ביותר, הציני ביותר, המזלזל ביותר, ואני מדבר על כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מדברים על איזה שהם טיפוסים שנמצאים בזימבבואה. אנחנו מכירים את היצר הרע שלנו. גם היהודי האנוכי והחומרי ביותר, הוא עדיין טיפת מוח האב, הוא עדיין נוצר כל פרט שבו, כל גורם שבו, הוא התפתחות בסך הכל של החוכמה העליונה, של החוכמה העילאית, שירדה בהשתלשלות העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עד שהפכה להיות החומר הנמוך שלנו. וזה השלב הראשון של התשובה. זה שאנחנו נמוכים לא אומר שאנחנו לא שייכים. זה שאנחנו לא רגישים לא אומר שאנחנו פחות מחוברים בעומק עומקנו אל הקדוש ברוך הוא. אבל זה כמובן לא מספיק. זה שיש לנו פוטנציאל, אבל הפוטנציאל מכוסה, כמו שאמרנו, אנחנו ציפורני רגליים. ציפורני רגליים זה לא מוח. ומכאן תגיע התשובה של המלאה של בעל התניא, ולה נקדיש את כל השיעור הבא, וזה יסוד תורת הבעל שם טוב. צריכים להיות קשורים עם הצדיק. צריכים להיות קשורים עם ראש בני ישראל, אחרי שהבנו שיש לנו את הפוטנציאל, יש לנו את התשתית, יש לנו את ה-DNA, יש לנו את השייכות הטבעית, אנחנו לא צריכים לייצר משהו שאין בנו, הכל קיים בנו בפנים. עכשיו צריכים לחפש את השעון המעורר. עכשיו צריכים לחפש את המנתח שיסיר את השכבות, ויגלה את האור הפנימי, את היופי הפנימי. אנחנו צריכים את המנטור הזה. בלעז, כמו שאומר רשי, אנחנו צריכים את המורה הזה שילמד אותנו שאנחנו יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים, שיחשוף אותנו למה שאנחנו לא יודעים על עצמנו, וזה התפקידים של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדורם. על זה נדבר בשיעור הבא. אז אם שאלנו, מה הועילי שאני חלק אלוקה ממעל, אם החלק אלוקה הזה מכוסה בשכבות של ירידת הדורות ובשכבות של נמיכות בתוך הדר הזה גופה, ענה אדמור הזקן, אל תתבלבל. גם הילד הנמוך ביותר הוא טיפת מוח האב. אלא מה? הילד הנמוך, ציפורן שברגל, צריכה טיפול, צריכה מורה, צריכה חכם, צריכה משפיע, שיחשוף את היופי שבה, שיזכיר לה לאן היא מסוגלת להגיע, וזה כבר יהיה בהרחבה הנושא שלנו בשיעור הבא.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.